אז השיחה היום היא בהשראת פתק שקיבלתי ממש די בתחילת הריטריט, וגם בהשראת שאלות שעלו, בעצם אותה שאלה בצורות אחרות שהופיעו גם בקבוצות. והשאלה היא בפתק, איך אפשר לדעת ולזהות מתי אני מתרחקת מסיטואציה או מקשר כיוון שהוא לא מיטיב איתי, ומתי זוהי בריחה מאתגר. אז שם השיחה היום זה איך יודעים. אז יש כמה סוגים של ידיעה. סוג אחד של ידע או ידיעה זה מידע שאנחנו רוכשים מבחוץ, מקבלים מספרים שאנחנו קוראים, וספרים יכולים להיות מאוד מאוד משמעותיים. אני יכולה לחשוב על כמה ספרים בחיי מגיל צעיר שמאוד השפיעו עליי, מאוד אפשר להגיד שינו את חיי או שינו שם משהו במסלול. ואני מתארת לעצמי שכל אחד מכן או מכן יכולה גם לחשוב על איזשהו ספר, אולי יותר מאחד, שמאוד מאוד השפיעו. ידע מבחוץ שנרכש זה גם שיחות שאנחנו שומעים, למשל בדרמה, שיחות דרמה או הרצאות ביוטיוב, שבזמננו, בימינו, באמת יש שפע של מקורות מאוד מאוד ממלא השראה ומחכימים ומלמדים שזמינים לנו, וזה מאוד משמח. אבל ידע חיצוני שבא מבחוץ הוא לא תמיד מספיק. יש מורה שאני מכירה שאומרת words don't teach. יש כמה ציטוטים בנושא שאני מאוד מאוד אוהבת. אספתי כמה ציטוטים כאלה. למשל, איננו יכולים ללמד לאנשים דבר. כל שביכולתנו לעשות הוא לסייע בידם לגלות זאת בתוכם. יפה, לא? ממש דרמה במיטבה. גלילאו גליליי. איננו מחדשים דבר. עבודתנו היא רק להאיר על מה שחבוי בתוכו של אדם. רבי מנחם מנדל. ועוד ציטוט שאני מאוד אוהבת מהספר הנביא של חליל ג'יברן. אין אדם או אישה שיגלה לכם דבר אשר אינו נם בשחר תודעתכם. המורה הפוסעת בצללי המקדש בין חסידיה אינה נותנת מחוכמתה, אלא מאמונתה ואהבתה. אם אכן נבונה היא, לא את חוכמתה תצווכם, אלא תכוון את צעדיכם אל מפתן נפשכם אתם. וניסרגדת המהר"ש אומר, ידע הוא דבר מועיל מאוד כשצריך לטפל בדברים, אבל הוא אינו מנחה אתכם כיצד לטפל באנשים ובעצמכם. כיצד לחיות את החיים. שום ידע חומרי לא יועיל לכם כדי להיות אור לעצמכם. אני חושבת שפה בביטוי הזה, אור לעצמכם, אני חושבת שהוא מתייחס למילים של הבודה, כשהבודה עמד למות והוא נפרד מהקהילה. אז אלה היו המילים האחרונות שלו, היו אור לעצמכם. אני חושבת שלזה הוא מתייחס. והציטוט ממשיך ואומר, כדי להיות עצמכם במובן האמיתי של המילה, צריך משהו אינטימי ועמוק בהרבה מכל ידע. משהו בלתי אמצעי. אז יש את הידע של שרוכשים מבחוץ. יש ידע או ידיעה מהגות, מהרהור, שאנחנו חושבים על הדברים, מנתחים את הדברים, מסיקים מסקנות, מבינים, חקירה אנליטית, מפנימים. זה אפשר להגיד, זה של המיינד. ויש ידיעה אינטואיטיבית. אפשר להגיד אולי זה של הבטן, או, סליחה, זה של הלב, תחושות, חושים. יש לנו חיישנים, יש לנו חושים, יש לנו כמו מחושים, שאנחנו יכולים מאוד לחוש את הסביבה, גם אם זה לא עובר דרך המוח או המיינד האנליטי, אנחנו קולטים רשמים, ניואנסים, תחושות. ידעתי שמשהו מעניין קורה שם מאחורה. זה מזכיר לי כשהייתי קטנה, גדלתי בקיבוץ, בלינה משותפת. אחרי הצהריים הולכים להורים, לחדר של ההורים. ויכולתי לדעת, כשהייתי נכנסת לחדר של ההורים, לחוש אם הם רבו או לא. אף מילה לא הייתה נאמרת בנוכחותי. היה להם קוד, הם קראו את דוקטור ספוק, הם ידעו מה צריך. אבל יכולתי לחוש. ואנחנו יודעים שילדים חשים, אבל גם אנחנו, הקולטנים האלה עדיין עובדים. אני נזכרת שראיתי לאחרונה את הסרט שומרי הגלקסיה. סרט מאוד חביב, אני ממליצה. ויש שם דמות שהיא מסבירה לאחרים, לחבורה, שהיא יכולה לחוש. כשהיא שמה יד על מישהו, היא יכולה לחוש את התחושות שלו או שלה. אז הם אומרים לה, את טלפתית. אז היא אומרת להם, לא, זה לא טלפתיה, זה אמפתיה. היא יכולה לחוש, זה לא עובר דרך המיינד. כולנו ככה, ברמות כאלה ואחרות, או בנואנסים שאנחנו אולי יותר או פחות מחוברים אליהם. בדרך כאן למטה לריטריט אני טסתי וישבה לי בי בחורה צעירה ועוד לא החלפנו מילה וגם לא התכוונתי להחליף מילה ויכולתי לחוש שהיא ממש בלחץ. פשוט אפשר היה לחוש את זה, אני לא יכולה להצביע על שום דבר ש... פשוט כמו שכלבים מריחים פחד, פשוט זה היה נורא מורגש, מובהק. אז פניתי אליה, שאלתי אותה, מה שלומך, איך את מרגישה? ואז היא אמרה באמת שהיא נורא נורא לחוצה, נורא נורא מפחדת. אז חשבתי, הנחתי שמהטיסה, מלטוס, הרבה אנשים יש להם קושי לטוס. אז שאלתי אותה ממה? אז היא אמרה מפיגוע. מפחדת שיש מישהו על המטוס, לא עשו את הבדיקה הביטחונית כמו שצריך, שיהיה פיגוע. אז אתם יודעים, הלב יוצא אל, אל, אל חוויה כזאת. אז אמרתי לה, מה אני כבר יכולה להגיד לה? אמרתי לה, אני מבטיחה לך שהמטוס הזה ינחת בשלום. לא יקרה לו כלום. הטיסה הזאת, בטיסה הזאת לא יהיה פיגוע. אז היא יראה, נשמע כזה, כבר אני מרגישה יותר טוב, היא אמרה לי, אבל אז היא שאלה את השאלה המתבקשת, מאיפה את יודעת? מאיפה לך? אז אמרתי, fair enough, שאלה, כאילו, אז אמרתי לה, כי אני יודעת מתי אני אמות וזה לא היום. ויש ידיעה שהיא יותר אינטואיטיבית, או יותר עמוקה מהידיעה האינטואיטיבית, וזה אולי הבטן. זאת אומרת, אמרנו, ידיעה של המיינד, ידיעה של הלב, וידיעה אולי של הבטן. במסורת, בדרמה היא נקראת direct knowing, ידיעה ישירה, או ידיעה חודרת, penetrating knowing. וזה מזכיר לי שממש לאחרונה שלחו לי איזה מאמר שהכותרת שלו היא איזה איבר בגוף אחראי על החלטות. ומה שהמאמר הזה אומר זה שיש לנו תאי מוח בשלושה איברים מרכזיים בגוף, במוח, בלב ובבטן. ושבבטן, באזור הבטן יש 100 מיליון מערכות עצבים, ושזה יותר ממה שיש בעמוד השדרה, ושהמעיים יכולים להמשיך לתפקד גם אם הקשר בינם לבין המוח מתנתק. ושזה, האיכות הזאת לא קיימת באף איבר אחר בגוף. אז יש איפשהו, אולי זה לא בדיוק בבטן, אבל איפשהו יש ידיעה שהיא ידיעה ישירה או ידיעה עמוקה או פשוט ידיעה. כמה דוגמאות. הבת זוג שלי, ענת, אז יש לה חברה שעברה תאונת דרכים מאוד מאוד קשה, קטלנית. והצוות הרפואי שהגיע, ניסה להחיות, ניסה לעזור, לא הצליחו. כיסו אותה, כבר סגרו עליה את הניילון השחור. והיה איזשהו פרמדיק שהיה בדרך לשם. מנשה פרג, או פרג. מנשה היה בדרך, והוא קיבל טלפון, זאת אומרת, קבל ביטול. ומשהו בו אמר, אני בכל זאת נוסע. זה היה יום שישי אחרי הצהריים, והבחור שאיתו באוטו אמר לו, מנשה, בחייך, זה באיפשהו, באיזה חור בכביש בבקעה, יום שישי אחרי הצהריים, כבר אמרו לך שזהו, יאללה, נחזור הביתה, ניסע הביתה לקבלת שבת. ומנשה אמר לו, אני נוסע לשם. וכשהוא הגיע, באמת, הוא ראה כבר את השקית השחורה, הסגורה, והוא שאל, ניסיתם לעשות החייה? אמרו, כן, אי אפשר, הלסת מרוסקת. אז הוא אמר, ניסיתם, יש כזאת פרוצדורה שחותכים חור בגרון ומכניסים צינורית, קשית. אמרו, כן, אי אפשר, הכל מרוסק. אז הוא אמר, אכפת לכם אם אני אנסה? והוא ניסה. והצליח. ואיך אני יודעת את כל הפרטים האלה? מהספר שאילנית כתבה על התאונה שהיא עברה, על השיקום בבית לוינשטיין, על החתונה, על השלושה ילדים. בגלל שמנשה ידע, מה הוא ידע? לא יודעת, מן אללה. פעם, כשענת ואני עוד גרנו במושב, עכשיו אנחנו בפרדס חנה, הייתה לנו חצר גדולה עם סביב מלא עצים מאוד גבוהים, ותיקים, ברושים, פיקוסים, אגוז. והייתה לי אז חתולה, אז היא כבר לא בחיים, היא כבר לא אימנו, איבט. הייתה חתולה, לא כמו החתולות הרזות והזריזות האלה, היא הייתה בעצם כמו מין דוב פנדה, היא גם נראתה ככה עם שחור לבן והייתה שמנה והיא הייתה איטית, עד שהיא הייתה הולכת ממקום למקום, לא אהבה ללכת יותר מדי. איבט, כן. כן, היא נקראה בשם איבט, כי כשהיא באה, היא הופיעה יום אחד והשתלטה על הבית וזרקה, נשלה את חתולי הבית החננות, אז היא זכתה בשם הזה. והיא גם לא הייתה מייללת. היא מקסימום הייתה עושה כזה, לא כמו החתול שעכשיו יש לנו כל היום, או שהוא רוצה, הוא דורש, או ליטופים, או אוכל, או שהוא רב עם הכלבה. אז יום אחד אני חוזרת הביתה בתשע בערב, חשוך לגמרי, כמו פה, בלי הריח. ואיבט תמיד הייתה מקבלת את פניי, לרוב. והיא לא באה, אז גם אמרתי, בסדר, לרוב היא באה, אבל גם יש פעמים שהיא לא באה לקבל את פניי, ואני יוצאת ככה אחרי כמה זמן בשכונה, אני קוראת לה, והיא בסוף מתישהו מגיע. אני רואה אותה בקצה הרחוב. מהדסת. ועמדתי כבר להיכנס הביתה. ופתאום משהו משך לי, כמו משך לי את החולצה חזרה אל החצר. ככה בחושך מוחלט. רק הרוח, כמו כאן, בעלים ובענפים. והדבר הזה מושך אותי לשם, לכיוון הלול שלנו, לכיוון הפיקוס. ואני הולכת. ואני מגיעה לפיקוס ואני קוראת לה וקוראת לה. ונדמה לי שאני שומעת את ה... מה? מה? אבל לא בטוחה, כי יש רוח והעלים, ואולי אני ממציאה, אולי אני... נדמה לי. ואז, כמו חוט, פה מרים לי את הראש למעלה, ואני רואה שם בקצה הפיקוס בחושך זוג עיניים. אז טוב, הלכתי הביתה, הבאתי פנס, הבאתי סולם, טיפסתי ועדיין אני לא מגיעה אליה, אז טיפסתי על העץ, יד אחת אני מחזיקה את הגזע, יד אחת אני מנסה להגיע אליה, עדיין לא מגיעה אליה, ואני רואה אותה, היא על ענף מאוד מעונח, והיא כזה עושה כמה פסיעות לעברי ונבהלת ומפחדת, חוזרת אחורה. טוב, בסופו של דבר אמרתי לה, יאללה מותק, תעשי מאמץ, או שאני הולכת לקרוא לכבאים שמחלצים חתולים. אני טיפסתי עוד קצת, היא עוד קצת העיזה, והיה איחוד מרגש, היא ככה עם הציפורניים עליי. אני ביד אחת מחבקת אותה, ביד אחת ככה יורדת חזרה אל הסולם ולמטה. לפעמים יש לנו ידיעות כאלה, ידיעה. לפעמים יש, פשוט יש. אני בטוחה שאם היינו עושים עכשיו סבב, הייתם מצליחים לחשוב ולהיזכר באיזה פעם כזאת, שידעתם, פשוט ידעתם. אני זוכרת שקראתי פעם על אמא תרזה שהיא, אני חושבת שזה היה בישראל, באיזשהו אזור מלחמה, אני חושבת שזה היה ישראל ולבנון, והיא הודיעה שמחר בבוקר היא הולכת לצעוד מצד אחד אל הצד השני, בשביל לדבר על שלום. ואמרו לה, את משוגעת, את לא יכולה, זה פה מתופפים כדורים, זה פה, את תיפצעי, את תהרגי, שום דבר. היא הודיעה, היא החליטה, היא הולכת מחר. ובבוקר היא קמה, והסתבר שבלילה בחצות חתמו על הפסקת אש. לפני כמה חודשים ביקרה בארץ הנזירה טנזין פלמו, נזירה במסורת הטיבטית, בעיקר מפורסמת בזה שהיא ישבה 12 שנים בתרגול במערה בהימלאיה. יש ספר שנכתב עליה, מערה בשלג, אני נורא נורא ממליצה. והיא באה לארץ מדי פעם, כבר כמה שנים. והלכתי לסדנה איתה, ו... היא סיפרה על המנזר שהקימה, מנזר לנזירות. אין הרבה מנזרים לנזירות. בטח לא במסורת הטיבטית. ועלתה בי קריאה מאוד חזקה לנסוע למנזר הזה. לנסוע להודו, זה שעתיים שלוש מדרמסלה, ולתרגל שם. זה הייתה קריאה ברורה וחזקה. זאת הייתה ידיעה שלא, מה פתאום באוגוסט, וחשבתי בכלל לנסוע להודו בינואר. שום דבר לא, וזה היה רק שלושה שבועות, כי בין שאני מלמדת לבין ראש השנה שרציתי להיות בבית. זה היה קצר, זה לא הייתי משום בחינה שהיא, זה הייתה ידיעה ברורה. ונסעתי לשם, המנזר הזה הוא מנזר יפהפה ומקסים, ויש שם גם מתחם קטן ריטריט עצמי לנשים, לנשים הערביות, וגם מתחם קטן של גסט האוס, שאפשר פשוט לבוא ולהתארח וליהנות מהמקום המקסים הזה. והתנאים היו באמת נפלאים. ולי היה שם רע מאוד. לא הייתה לי חוויה טובה. מאוסף של סיבות. ואחרי שבוע עזבתי. היו כמובן, כמו בכל ריטריט, רגעים יפים ורגעים של חסד ורגעים של חיבור, אבל בגדול, אחרי שבוע עזבתי. הייתה ידיעה מאוד ברורה לנסוע, והייתה ידיעה מאוד ברורה של לעזוב. האם הידיעה האחת מבטלת את הידיעה השנייה? אז אני חוזרת לפתק. הנה חזרנו לפתק. איך יודעים? איך יודעים מתי להישאר? מתי לעזוב? איך יודעים בזוגיות שיש בה קשיים? מתי להישאר ולעבוד על הזוגיות? ולהשקיע? ואולי לצמוח מהקשיים האלה? ואולי אלה קשיים ש... הנה הזדמנות לראות את עצמי בכל מיני תגובתיות ובכל מיני כפתורים שנלחצים, ואני יכולה אולי לגדול, להתפתח. ומתי זה הזמן להגיד תודה רבה על כברת הדרך שעשינו ביחד, ועכשיו הזמן שדרכנו ייפרדו. או בעבודה, זה הזמן כשיש קושי בעבודה, זה אולי לא מרגיש מדויק, זה לא מרגיש האנשים הנכונים, או הייעוד הנכון, או הסטינג המתאים, או סתם רע. מתי להישאר ולעבוד על זה? ומתי להגיד, לא מדויק, לא מתאים, לא מיטיב. משהו אחר, יותר נכון, מחכה לי. ואלה השאלות הגדולות בחיים, זה אותו דבר בזעיר אנפין בזמן המדיטציה. כואבת לי הברך. מתי להישאר עם זה? לעבוד עם זה? לראות מה זה מפעיל בתוכי. לראות אם אני יכולה להתרחב לתוך זה, להכיל את זה, לא לפגוש את זה עם התנגדות ופחד. ומתי להגיד, אוקיי, עכשיו אני משנה תנוחה. מתי זה ויתור לעצמנו, ומתי זה קשיחות יתר עם עצמנו. איך יודעים? זה שאלה שהלוואי שהיה לנו מנואל. איך זה שבדרמה לא מחלקים כאלה, כשמגיעים לשער של אנדור, לא מחלקים כזה פולדר עם דפים, מנואל כזה שאפשר, אוקיי, התשובה לזה בעמוד 17, כולם לדפדף לעמוד 17. טאבלט שלוחצים, איפה אני כבר, אני עוד... אני מסגירה את זה שאני בת 60 תכף. כן, להבדיל. איך להבחין מתי אנחנו פועלים מתוך המורגל, המוכר, הבטוח כביכול, כי הוא מורגל, כי הוא אוטומט, הידוע. ולפעמים גם מתוך אברז'ן, מתוך התנגדות, סלידה ודחייה, ובין מתי אנחנו פועלים מתוך חיבור עם החיים, מתוך ידיעה ישירה, מתוך מגע עמוק, אותנטי, מתוך סמכות פנימית. אגב, אולי זה מעניין לדעת שהמילה אותנטי וסמכות הם מאותו שורש. אותנטיק ואותוריטי, זה בא מיוונית נדמה לי, זה אותו שורש. הסמכות הפנימית שאני נותנת לעצמי רשות עכשיו לזוז או לא לזוז, לבחור. אז איך יודעים? אני מפנה אליכם, בשונה מהבודה, זאת לא שאלה רטורית. מהניסיון שלכם, מהחוויה שלכם, פעמים שידעתם, פעמים שפשוט ידעתם ופעלתם. אני אתן רגע שתי דוגמאות נוספות. היום אחת מהחברות חשה ברה בים, ויפעת שישבה כאן אמרה לי בקבוצה שהייתה איזושהי ידיעה ברורה, הייתה בהירות, זו המילה שהיא השתמשה בה, הייתה בהירות פשוט לקום, לגשת, לעשות מה שצריך. לא הייתה שאלה, לא הייתה התלבטות. לפעמים הידיעה הזאת היא ככה היא באה לידי ביטוי, עם בהירות, עם צלילות. פשוט אנחנו, משהו בנו מניע, ספונטני. אנחנו קמים ועושים את המעשה. אנחנו לא מתלבטים עליו יותר מדי מראש, ואנחנו לא עסוקים אחר כך במה עשיתי, מה לא עשיתי, כן הייתי צריכה, לא הייתי צריכה. עולה לי עוד דוגמה, כשהייתי בגאיה האוס, בריטריט של חודש, זה באנגליה, יש כזה סנטר של, אפשר לנסוע לשם לעשות כל מיני סוגים של ריטריט, וגם ריטריט עצמי לבד. ועם עוד כמה אנשים שהם גם כן בריטריט עצמי, ובלי קשר אחד עם השני, בשתיקה מלאה. ויום אחד נכנסתי פנימה מהליכה בחוץ, קור אימים, דצמבר, באנגליה, ככה בשיא, אני בשיא, הלכתי כזה בשביל להתחמם, בשיא השבוג, אני נכנסת פנימה, ואני רואה את הבנות מצביעות ככה ליד השולחן, על המפה, הקביש ענקי כזה. ואני מתוך השבוג בספונטניות, בלי לחשוב, בלי להרהר, בלי כן, לא, מה, האם נכון... פשוט אספתי אותה ביד, הוצאתי אותה החוצה. אמרתי לבנות, יש לי הרגשה שהיא תהיה יותר מאושרת בחוץ. וזה נגמר האיבנט. אבל הוא לא נגמר בתוכי. זאת דוגמה דווקא למצבים שבהם הדברים קצת מעורבבים. זה לא כזה חד וחלק. לפעמים יש בהירות ופשוט פועלים, ולפעמים... כאן למשל הייתה בהירות, הייתה תנועה ספונטנית. לקחתי, שמתי בחוץ, נגמר. לא, אבל אני התחלתי לחפור לעצמי. אולי לא הייתי צריכה לדבר, אמרתי, אני חושבת שהיא תהיה יותר מאושרת בחוץ. לא הייתי צריכה לדבר, אולי בעצם הם הצביעו עליה בהתלהבות, אולי הם בכלל לא פחדו, מה אני באתי וקלקלתי להם את החוויה, הם עמדו מסביב וכל כך נהנו מהכבישה הזאת, אני באתי, נכנסתי ברגל גסה, לא הספקתי להסתכל, ימין, השמאל, המתאים, לא מתאים, באתי, לקחתי, שמתי בחוץ. בדיעבד, האמת הייתה כמובן שזה היה נכון, הם פחדו, הם נבלו, וזה נורא הודו לי בסוף התקופה, נורא הודו לי שבאתי ולקחתי. אבל אנחנו יכולים להיכנס לספקות עצמיים, זה מה שזה. זה ספקות עצמיים. וגם זה דבר אנושי שקורה לנו. אבל אני רוצה לשמוע מכם או דוגמאות, או מה מאפשר לדעת. איך יודעים? אני בטוחה שיצא לכם לפחות פעם אחת בחיים או לעזוב זוגיות, או לעזוב עבודה, או לעזוב מקום מגורים, לשנות, לאו דווקא לעזוב, לשנות מקום מגורים, לשנות מקצוע, ללכת לריטריט ולהחליט באמצע שלא מתאים לכם ולעזוב, ולדעת שעשיתם את המעשה הנכון. אני בטוחה שיש שפע של דוגמאות, אם אנחנו ככה נשים לרגע תשומת לב שם, למיליון, שידענו ופעלנו, ולא היו אחר כך על זה מחשבות. לא נכנס לשם אחר כך, כן עשיתי נכון, לא עשיתי נכון, זה היה כל כך ברור, בשונה מהעכביש, כל כך ברור. אז איך יודעים? כן, גלית.
הדבר הנוסף זה שעזבתי זוגיות לפני חודש, של שנה וחצי, וגם תוך שנייה, אפילו תוך שנייה הבנתי שזה לא מה שאני רוצה. זה הדבר הכי שלם שעשיתי הרבה מאוד זמן. כאילו פשוט ידעתי שאני לא צריכה להיות במקום הזה, וקמתי והלכתי, ואין לה, לא יודעת מה הוביל אותי לשם. תחושה, אינטואיציה.
כן.
אינטואיציה בעיקר, זה לא ידע, אין לי מאיפה לדעת את זה. משהו בכלום נפל, הסתדר, הסתדר, כאילו, את כל זה, כמו שצריך להיות.
כן.
וזה טוב.
כן. לגמרי. עוד, תודה גלית, עוד הרהורים. כן.
קשה לדעת מראש.
כן. כן, בדיוק, זה יושב טוב בבטן. והפעמים הרבות או הספורות שאנחנו יודעים, אולי אם אנחנו כן קצת נשהה עם מה אפשר את הידיעה הזאת, אולי נוכל גם שהאופן הזה יחלחל וילווה אותנו גם כשאנחנו מתלבטים אם להזיז את הרגל או האם לגרד בזמן המדיטציה. כן, כן, אמון, שאולי אני אחשוב בעתיד שעשיתי טעות, אבל לעכשיו אני נותנת בזה אמון. כן, תודה.
יותר מזה, מלא פעמים שכאילו ידעת מה אני צריכה לעשות, אבל זה היה נראה לי מוזר, כאילו, ולא רציתי, ולא עשיתי את זה, ולא יודעת, גם אחרי כמה שנים בדיעבד, כאילו, אמרת, איך זה סמכת לי את זה שלך? כאילו, למה לא זרמת עם זה? למה אני מתעקש? כי זה לא נראה לי הגיוני, זה לא הסתדר לי טוב בראש, זה לא עשה לי היגיון, כאילו, שזה מה שאני צריכה לעשות, ורוב הפעמים אני ממש, כאילו, מודעת את אדם שעשיתי לי.
כן. כאילו, לפעמים יש ידיעה, אבל אנחנו לא נותנים בה אמון. לא בוטחים בה. כן.
משהו שבאמתי בן אמר על איך כאילו סתם מין פה זה כן כזה קצת הנוראות על איך יודעים מתי לשנות כוחה במדיטציה. נראה לי הוא אמר כאילו בפעם הראשונה שהדחת פה ליזור, בפעם השנייה שהדחת פה ליזור, לא יודעת, בפעם חמישית שאתה מרגיש את זה ולא שינית, אז תוך שהייה במקום, במקום כאילו מסוים, והיכרות עם המקום הזה, אז כאילו אפשר, נראה לי, נראה טוב כאילו לדעת אם הסיטואציה יכולה להשתנות, אם אני יכולה להשתנות בפנים, אם משהו יכול לקרות, או אם כמו הצליחה של הדברים.
כן. כן. כן, תודה. כן.
שאצלי לצערי הרב, בשביל להגיע למקום הזה שיודע, זה לוקח לי תמיד המון, 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 המון זמן. המון. הלוואי בזה יכול היה מאוד מאוד להתקצר.
כן. אני חושבת שזה אימון, זה תרגול, כמו כל תרגול אחר. זה יכול להיות משהו שאנחנו באופן מכוון ומודע מתאמנים בו. זה כאילו ש... זה לא כאילו, יש לנו, יש בתוכנו, כמו מערכת ווייז פנימית, שיודעת. ואנחנו לא תמיד מקשיבים. לפעמים אנחנו שומעים כשזה כבר בקול גדול, או במקרה קצה, כמו הדוגמאות שנתתי, הן דוגמאות של מקרי קצה. ויכול להיות שהידיעה הזאת, הידיעה העמוקה, היא יותר זמינה לנו, או היא זמינה לנו לא רק במצבי קצה. יכול להיות. יכול להיות שהמערכת הווייז הזאת היא אומרת לנו, אבל היא כמו, איך כתוב בתנך, כל דממה דקה. ויכול להיות שמרוב הרעשים, כאילו יש לנו בפנים אורקסטרה, תזמורת שלמה. ולפעמים קשה להבחין בגלל שהאוזן שלנו לא מתורגלת. אני למשל מאוד לא מוזיקלית. וענת, הבת זוג שלי, מאוד מוזיקלית. אז היא... לפעמים אנחנו מקשיבות למשהו ביחד, והיא אומרת לי, וואי, איזה יפה שם, לא יודעת מה, הגיטרה או הכינור, ואני אומרת לה, מה? איזה? איפה? יש רק את הפסנתר, אני שומעת את הפסנתר. היא אומרת, הנה, תקשיבי, הנה, 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 שמעת? וככה האוזן מתאמנת ומפתחת איזושהי... הבחנה, יכולת הבחנה. וזה משהו שהוא נרכש, אפשר לפתח אותו. ככה גם כל דממה דקה הזה, אנחנו לאט לאט יכולים לפתח הבחנה, יכולת להבחין בין הקולות השונים באורקסטרה הפנימית. ולהתחיל ללמוד לזהות, גם אם זה לא הקול שהכי חזק, כי לרוב הקול הכי חזק בתוכנו יהיה הקול של הפחדים. אמרתי למישהי לפני כמה זמן, לפעמים הקול של הפחדים וקול של האינטואיציה הוא אותו דבר. אז רק בגלל שזה גם, יש שם גם פחד, אל תזרקי לפח את האינטואיציה. אבל זה משהו שאנחנו יכולים להתאמן עליו, להתאמן ולהקשיב, להתאמן לבטוח. עולה משהו, אני יכולה אולי להתאמן בלתת בזה אמון. ומה שאולי מזמין אותנו גם להסכים לטעות. כמו שמיכל אמרה, אולי אני אגלה בעתיד שטעיתי, או אני חושב שטעיתי. אז להסכים לטעות מאפשר לנו, נותן לנו איזשהו מרווח פנימי, איזושהי גמישות פנימית לנסות ולראות. נדמה לי שאני שומעת את זה. נדמה לי שהכינור עכשיו, לא בטוחה אם זה כינור או מנדולינה, אבל אני הולכת עם זה. ולאט לאט אנחנו לומדים לבטוח בזה, עם ההתנסות. כן.
זה מדבר לי על מה שדיברנו בבוקר בשיחה הקבוצתית.
כן.
בדברים הגדולים אני יודעת.
כן.
אבל בשוקולד,
כן.
אני יודעת שזה לא טוב לי,
כן.
לא עומדת בידיעה, לא עושה את מה שאני יודעת.
נכון.
אז פה האימור, להתאמן זה גם כן התשובה.
זה כבר הפער בין מה שאנחנו יודעים או יודעות שטוב לנו, לבין היכולת להוציא את זה לפועל. אבל לפעמים... עצם הידיעה ממוסך הרבה פעמים על ידי רגשות,
פחדים, מחשבות, למרות שזה שם. הידיעה הזאת, כשאנחנו מפנים לשם את הפוקוס, כשאנחנו מפנים לשם תשומת לב מתעניינת, סקרנית, אנחנו מפתחים או יכול להתפתח בנו מגע מאוד עמוק עם החיים, עם משהו בתוכנו שיודע. ואנחנו מתאמנים בלבטוח במשהו הזה. לא רק בזמנים באמת של, כמו שאת אמרת, טל, בדברים הגדולים, גם בדברים הקטנים. והחיבור הזה, כל פעם מחדש, הוא לא רציף, הוא לא ליניארי, אבל עצם ההתכוונות, עצם ההתעניינות, עצם הפניית המבט פנימה. היא מפתחת משאבים. זה משאב. משאב מאוד 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 משמעותי בחיים. לחיים. זה מתקשר לאמון. זה מתקשר ללבטוח בחיים. זה מתקשר למה מנווט אותנו בחיים, ועד כמה אנחנו מנווטים, ועד כמה החיים מנווטים אותנו, ואנחנו מרימים את המשוטים מהסירה שאנחנו חותרים בה בכל הכוח, ונותנים לזרם של החיים, הזרם המיטיב, לקחת אותנו. אני רוצה לסיים עם ציטוט של שיר, שלצערי הוא נמצא פה, סליחה. אני מבינה שזה כמו לנפנף סדין ורוד. שיר שאני מאוד אוהבת, הוא נקרא ההזמנה מאת אוריה מאונטן דרימר. מאונטן דרימר. אפשר רגע ככה להתרווח, אם בא לכם לעצום עיניים או פשוט לבהות בגלים. להקשיב דרך הלב, לא דרך האוזניים. לא מעניין אותי במה את עוסקת לפרנסתך. אני רוצה לדעת למה את מייחלת. ואם את מעיזה לחלום על פגישה עם משאת נפשך. לא מעניין אותי בת כמה את. אני רוצה לדעת אם את מוכנה להיראות כשוטה למען האהבה, למען חלומות, למען הרפתקה של החיים. לא מעניין אותי אילו כוכבי לכת שוכנים באופק הירח שלך. אני רוצה לדעת אם נגעת בלב הצער שלך, אם נפתחת בשל בגידות החיים, או התכווצת ונסגרת מחשש לכאב נוסף. אני רוצה לדעת אם את יכולה לשהות עם כאב שלי או שלך, בלי לעשות דבר כדי להסתירו, לעמעמו או לתקן אותו. אני רוצה לדעת אם את יכולה לשהות עם שמחה שלי או שלך. אם את יכולה לרקוד בפראות ולתת לשקרון החושים למלא אותך עד קצות אצבעותייך, מבלי להישמר להיות זהירה, להיות מציאותית, או לזכור את מגבלותינו כבני אדם. לא מעניין אותי אם הסיפור שאת מספרת לי נכון. אני רוצה לדעת אם את יכולה לאכזב אדם אחר כדי להיות נאמנה לעצמך. אם את יכולה לשאת את תוכחת הבגידה ולא לבגוד בנשמתך. אני רוצה לדעת אם את יכולה להיות נאמנה ועל כן ראויה לאמון. אני רוצה לדעת אם את יכולה לראות יופי גם אם לא כל יום יפה. ואם את יכולה לטעת בחייך את נוכחות האלוהים. אני רוצה לדעת אם את יכולה לחיות עם כישלון שלך ושלי, ועדיין להתייצב על שפת אגם ולצעוק אל הירח הכסוף, כן. לא מעניין אותי איפה את גרה וכמה כסף יש לך. אני רוצה לדעת אם את יכולה לקום אחרי לילה של צער וייאוש יגע, חבולה כולך, ולעשות את מה שצריך לעשות בשביל הילדים. לא מעניין אותי מי את ואיך הגעת לכאן. אני רוצה לדעת אם תעמדי איתי בלב ליבה של האש ולא תסגי לאחור. לא מעניין אותי איפה או מה או עם מי למדת. אני רוצה לדעת מה מחזיק אותך מבפנים. וכל השאר אינו חשוב. אני רוצה לדעת אם את יכולה להיות לבד עם עצמך. ואם את באמת אוהבת לשהות במחיצתך ברגעים הריקים. בואו ניקח כמה רגעים של שקט משותף.